שלום, בוקר טוב לכולם, ושוב פותחים לכבודה של אכסניה, ואין ספק שזה דבר מרומם את הלב ומשובב את הנפש, לראות שאנשים מפנים את זמנם לקראת חג הפסח, ומבינים שלהתכונן לחג, זה כמובן גם לנקות וגם לבדוק חמץ, אבל לא פחות מזה, ההכנה לחג קשורה בלימוד לחג. לא בכדי אמרו חז"ל שמשה תיקן להם לישראל שיהיו לומדים 30 יום קודם החג את הלכות החג. תמיד הייתי מתלבט בשאלה, האם הצורך ב-30 יום לימוד לפני החג נובע מהחשש שאנשים לא יזכרו את ההלכות של שנה שעברה? אפשר אולי לומר את זה פעם, פעמיים, שלוש, אבל כל שנה, ולא כל אדם סופג את המנהגים וההלכות בביתו, ובשביל כמה הלכות או כמה חומרות חדשות בהלכות פסח, לא צריך 30 יום בשביל זה, מספיק משפט אחד, לא לאכול כלום, וכללנו את כל החומרות כולם של חג הפסח. ודאי שלחז"ל הייתה כוונה אחרת או נוספת, מעבר ללימוד ההלכות. העובדה שאדם מתכונן למשהו, העובדה שאדם 30 יום קודם למועד, מתחיל ללמוד את המועד, מלמד את עצמו ומלמד את ביתו, שחג, כמו כל דבר במסורת ההלכתית שלנו, איננו דבר שהוא בא מעצמו. ודאי שכשנגיע לחג הפסח, אורות גדולים ושפע גדול יורד עלינו משמיים, שמאפשר לנו לחוות את חג החירות. אבל ככל שאנחנו נחשוף את תכלית הכוסף, ככל שאנחנו נפתח את עצמנו יותר לקראת חג הפסח, כך אנחנו נוכל יותר להכיל את מה שחג הפסח יכול לתת לנו. אז כמובן זה באמת שבח גדול להכנות שכל אחד בא לכאן עם רצון להתמלא לקראת חג הפסח. נשאלתי וכבר הפותח הזכיר את זה בדבריו, נשאלתי כשהגעתי לכאן פרק ב' על שום מה ומתי היה הפרק הראשון. אז כפי שהפותח אמר, הפרק הראשון היה בשנה שעברה, ובמובן מסוים השיעור של היום הוא פרק ב' של השיעור הקודם. האמת היא, זה פרק ב' וזה פרק ג' וזה פרק ד', כי באמת יש אין סוף פרקים לשיעור הזה, וכמעט כל משפט בליל הסדר שאותו אנחנו נאמר, אם נתבונן בו בעומקו, נבין שהוא ביסודו מבקש ללמד אותנו פרק בחינוך. אני היום מבקש לגעת באחד הפרקים המאוד מפורסמים של ההגדה של פסח, מאוד מפורסמים במובן הטכני שלהם, אבל מאוד לא פשוטים במובן החינוכי שלהם, ובהשקפת העולם הדתית והחינוכית שהם מבקשים ללמד אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ובוודאי את באי ביתו. המשנה במסכת פסחים אומרת כך, מקור אחד אצלכם, ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. המשפט הראשון הזה, כשלעצמו, מצריך שיעור שלם. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. נדמה שאולי אחת השאלות הכי קשות בעולמנו, איך אנחנו יודעים לזהות מהו הלימוד הנכון לדעתו של הבן בכל שלב ושלב, ואולי הדבר היותר מסובך, כיצד משלבים בין דעותיהם של הבנים השונים שמסובים ליד שולחן הסדר, כיצד ניתן לערב ולשלב דברי תורה או בכלל אמירות חינוכיות שתתאמנה לגילאים השונים, לדעות השונות של הבנים שנמצאים מסביב לשולחן. אבל בשאלה הזאת נשמור את זה אולי לסוף השיעור, אולי לשנה אחרת. אני מבקש היום לגעת בחצי השני של המשנה, למרות שזו שאלה יסודית מאוד, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. ברור דבר אחד, בכל אופן משפט אחד אומר על זה, שמי שחושב שלספר בליל הסדר וורטים על ההגדה של פסח, שבזה יוצאים ידי חובת סיפור יציאת מצרים, ולא מבין שצריך לספר לפי מה שהילד מבין, דהיינו, אם זה הילד שבא מהגן או מכיתה א', שאיתו צריכים לשיר ולרקוד פארו בפיג'מה באמצע הלילה או משהו אחר, בסגנון הזה, אז לא מבין כלום בסיפור יציאת מצרים. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זה לא דרושים לליל הסדר. זה לא וורטים בהגדה של פסח. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זה מה שהבן מבין, את זה מלמדים. וזה ילד קטן באגדות ובשירים ובהצגות, וזה ילד גדול בשאלות רוחניות, משמעותיות, שעולות מתוך סיפור יציאת מצרים. וזה לא בהכרח אותו דיון. אצל האחד, אנחנו יכולים להעלות את השאלה, מדוע חשוב כל כך לדבר על 10 מכות? מדוע זה עקרוני כל כך? 10 זה רק אצבע, ובים לקו 50 או 250 או כך וכך. למה זה כל כך עקרוני? כמה מכות מקבלים מצרים? מה עם הבחירה החופשית של המצרים? האם נשללה מהם? מה זה אומר בכלל ביחס למושג חירות? זה מצד אחד, אבל מצד שני, עם הילד הקטן, אנחנו עושים הצגה על מה זה דם, ומה זה צפרדע, ומה זה קין. ושניהם צריכים לקבל את הביטוי בליל הסדר. אבל כפי שאמרתי, עיקר השיעור מבקש לגעת בנקודה אחרת, והיא בחצי השני של המשנה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחיל בגנות, פירושו של דבר, לא מתחיל בתיאור הצרות. צרות זה לא גנות. גנות זה כשאתה רוצה לספר על מישהו שהוא לא בסדר במשהו. לספר לשון הרע זה לספר בגנותו של חברו. גנות זה לא לספר שהוא עני ומסכן ואין לו כסף. זה לא לספר על מישהו שהוא בגלות, שהוא בצרה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם כן, זה כמובן מיד מעורר את השאלה, מדוע אנחנו חייבים לספר בגנותם של אבותיהם? אני רק רוצה להזכיר, אני מניח שיש כאן כמה שלומדים את הדף היומי, אני רוצה להזכיר קטע קצר מגמרא שלמדנו לפני כשבועיים וחצי, שלושה שבועות. ישנה הלכה במסכת מגילה. מעשה העגל נקרא ומתרגם. כשמגיעים לפרשת כתיסה, קוראים את הפרשה ומתרגמים אותה. שואלת הגמרא פשיטה, מה החידוש? בטח שמתרגמים את פרשת העגל, זה כתוב בתורה. מתרגמים כי הציבור לא כולו הכיר את השפה העברית, היו צריכים לתרגם לו לשפה אחרת. פשיטה, שקוראים ומתרגמים. אומרת הגמרא, מהו דתימה היית אומר לחוש לכבודם של ישראל? תחשוש לכבודם של ישראל. זה יפה ככה לספר שאבותינו חטאו ליד הר סיני? עוד המלך במסיבו נרדי נתן רחו, הקלה בחופתה מזנה, מתחת לחופה כבר לוטשת עיניים למישהו אחר, ככה חזל מדמים עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. אז אמרו חזל, את זה אנחנו נתרגם לציבור הרחב? לחוש לכבודם של ישראל. טוב, עונה הגמרא מה שעונה. והנה כאן, לא היינו מחויבים לעשות את זה. היינו יכולים לספר, בלילה הזה יצאנו לחירות. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול במכת בכורות. בשנה שקדמה לכך היו 10 מכות. אפשר לספר את כל ההגדה של פסח, בלי לומר מילה אחת רעה על אבותינו. ודאי לא מילים שלא קשורות לעניין. עוד מעט נראה. מהי אותה גנות? מקור שניים. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. למה זה קשור לעניין? אתה רוצה לספר שהיינו במצרים? אתה רוצה לספר את הניסים הגדולים? אז צריך ללכלך על ההורים שלנו? צריכים להגיד שהם היו עובדי עבודה זרה? מה אתה מרוויח מהדבר הזה? איזה תועלת רוחנית, חינוכית, דתית, צומחת לך מזה שאתה אומר, אבותינו היו על הפנים, עובדי עבודה זרה. אני אזכיר לכולנו, אסור להזכיר לגר את מעשיו הראשונים. אסור לעשות את זה, זה איסור הונאת הגר. ואנחנו לא חוששים לכבודם של הורינו, לא, הורינו, אבות אבותינו, להגיד שהם היו עובדי עבודה זרה. ומה זה תורם לסיפור? בוא נניח שאם זה היה תורם לסיפור משהו, היינו אומרים בסדר. אבל הרי זה לא תורם לסיפור כלום, שהם היו עובדי עבודה זרה. זה סיפור יציאת מצרים? במה אתה מספר? מילא הדעה השנייה, ושמואל אמר, עבדים היינו. זה אני מבין. לפחות הוא מספר מאיפה יצאנו, מה היינו ולאן יצאנו. במובן של יציאת מצרים. היינו משועבדים. אלא הקושי הגדול בדברי שמואל, שזה לא גנות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. היינו משועבדים לאנגלים לפני תשח"ט. נו, ומה בכך? זה גנותנו? זה בסדר, זה סיפור, היינו משועבדים ויצאנו משם, ברוך השם, תודה רבה אלוקים. אבל זה לא קשור לגנות. אני מבין מאוד מה האילוץ הרוחני והלימודי של שמואל לומר שעיקר הסיפור הוא עבדים היינו. אבל זה לא הולם את המילים מתחיל בגנות. גנות זה שאתה רוצה לומר, אנחנו היינו לא בסדר, היינו מגונים. אני חוזר לרגע למשנה. ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. את המשנה, את המשפט הזה אפשר לקרוא בשני אופנים. זאת הלכה נפרדת, קודם כל מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואחר כך אומרים לך, איפה תעשה את הגנות הזאת? בארמי עובד אבי. על הפרשה הזאת תלביש את הגנות. אבל הפירוש היותר פשוט הוא, שארמי עובד אבי, זו פרשה שכל יהודי שהיה מביא ביקורים היה אומר אותה. כלומר, כל יהודי שהיה מבקש להביא שבח לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה על מה שהוא גמל אותו, היה אומר לו, ארמי עובד אבי, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כלומר, כל יהודי, כשהוא מצווה להגיד תודה לאלוקים, אנחנו אומרים כל בוקר, שלא עשה ניגוי, אז היה צריך לומר כך, בעצם, כביכול, הייתי גוי, הייתי עובד עבודה זרה, ויצאתי משם. זה בעצם מה שאומר תופס הנוסח הזה. ארמי עובד אבי, לא שלא עשה ניגוי. או שלא עשה אני עובד אלילים בנוסחים אחרים. אלא הכוונה שהייתי עובד עבודה זרה ויצאתי מהדבר הזה. למה? למה צריך להגיד את זה? ועוד כל הזמן זה יכול להיות, וככה רב סולובייצ'י כותב באחד מקומותיו, מכתביו, שזה בכלל לא הלכה בהלכות פסח. זה הלכה בהלכות שבח לקדוש ברוך הוא. שכשאדם אומר שבח לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לומר, אני הייתי עובד עבודה זרה, אני הייתי עבד, ועכשיו אני כך. ככה משבחים את הקדוש ברוך. השאלה היא כמובן למה. יש מהראשונים שרצו לומר שמדובר בדין דאורייטה. לא באיזושהי מנהג יפה, הנהגה טובה, נחמדה. אלא זו חובה מהתורה, וככה אם תסתכלו במקור 4, אני לא אקרא את זה עכשיו בפנים, כי אני יודע שזמני קצר ואני רוצה להספיק הרבה. אז אם תראו שם, תראו שרבינו מנוח על הרמב״ם כותב שמקורו מהתורה. זה לא איזושהי הנהגה באלמה. כמעט והיינו אומרים, מי שלא מספר כך את סיפור יציאת מצרים, לא יצא ידי חובת המצווה, כי המצווה מהתורה היא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. השאלה הגדולה היא למה. וכאן אני מגיע ל... הרי אנחנו עוסקים בפרק בענייני חינוך, ואני מבקש להציע שלוש תשובות, שתיים נמצאות כאן לפניכם, אחת לא נמצאת לפניכם, אני אומר אותה בעל פה, שלוש תשובות שכל אחת מהן קובעת יסוד עמוק בעולם החינוך של ליל הסדר בכלל, אבל דרך ליל הסדר בהשתקפות כללית יותר על החיים כולם. אני מתחיל בדברי המהרש"א במקור 5. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומר המהרש"א שורה אחת. עניינו שביום שמחת ליבו של אדם יזכור תחילת שפלותו וגנותו שלא תזוח דעתו עליו. זה באמת לא קשור לסיפור יציאת מצרים. אל תחפש קשר. מדובר כאן בשיעור במידת הענווה. תזכור מאיפה באת. אתה, ואני רוצה אולי לתת לכם דוגמה קוריוז. אני נמצא בישיבת ההסדר פתח תקווה. ליד הישיבת ההסדר יש ישיבה תיכונית. מי שמכיר, ישיבה גבוהה וישיבה תיכונית זה לא חיבור אידילי בשום מקום. כשהייתי לומד במרכז הרב, כך גם התייחסנו אל החבר'ה מהישיבה לצעירים שהיו לידינו. זה לא שידוך אופטימלי. בדרך כלל מה קורה? בחור בשנה א' ב', רואה את השביעיסט, השמיניסט, קצת משתולל, פורים, לא פורים, כל השנה פורים. ואז הוא בא אל הרם, אל ראש הישיבה, ואומר לו, הרם, מה זה צריך להיות? תסתכל עליהם, על הפרחחים האלה, השמיניסטים האלה, השביעיסטים האלה, השישיסטים האלה. ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה לפני שנתיים, איך אתה נראית? חושב, 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 וואלה, הרבה יותר גרוע. פתאום, בן אדם, ברגע שהוא קצת התקדם, הוא שוכח מאיפה הוא בא. זה קורה לאנשים שהתחזקו בתורה ובמצוות, ופתאום הם מתנסים ובזים לאחרים שלא נמצאים במקום הזה. ואתה שואל אותם, אבל איפה אתה היית אתמול? לא כי אני רוצה להזכיר לו מעשיו הראשונים, חלילה. לא להזכיר מעשיו הראשונים. אלא כדי שאדם יבין שהעובדה שאתה זכית להיות במדרגה א', אסור שלרגע תשכח שגם היית פעם במדרגה ב'. אסור שהאדם המאמין, ואנחנו הגענו ברוך השם לשבח, שאנחנו אנשים מאמינים, אבל איך אנחנו נתייחס לאלה שהם לא מאמינים? בין אם הם בני ברית ובין אם הם אינם בני ברית. ודאי שאנחנו רוצים לקרב, ודאי שאנחנו רוצים שיעשו תשובה. אבל האם אני אבוז להם? האם אני לא אבין אותם? מאיפה אתה היית? מאיפה אתה צמחת? זה היה כל כך פשוט ומובן מאליו? אומרת לנו ההלכה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כשאתה הולך לספר שאתה בן חורין, כשאתה הולך לספר שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, תזכור שגם אתה היית משהו אחר. שאבותיך היו אחרים. אל תתנסה. אני אומר לנו כהורים, ואני יודע שיש כאן גם נוער, אני אומר לנו כהורים, יש לנו מחלה מאוד מאוד קשה בתחום הזה. כהורים, אנחנו פשוט שוכחים איך אנחנו נראינו לפני 20 שנה. איך אנחנו נראינו לפני 30 שנה. ואנחנו תמיד מדמיינים שמה שאנחנו רואים עכשיו זה משהו שעוד לא שערו מבותיכם. והאמת היא, הפוכה לגמרי. בהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מצבים, כשאני רואה את השאלות שילדים שלי, ולא רק שלי, שאחרים שואלים, ומבקשים רשות מההורים, אני נזכר, אני את חטאי, לא חטאי, מחאות כפולות, אני זוכר כילד צעיר, בכיתה ח', זין ח', שלושה חבר'ה, אחד הרבנים באזור השומרון, שלושה חבר'ה יצאנו בטרמפים יומיים לרמת הגולן. ההורים לא ידעו, לא שמעו, יצאנו, חזרנו. אני מנסה לעלות על דעתי, הילד שלי בכיתה י"ב לא יעז לעשות כזה דבר. בלי שהוא יספר לי, יעדכן אותי מה הוא עושה. אבל אני עוד אפור להבין, הרשת צדקנית וחסדנית, איך אתה מעז לעשות כזה דבר, וטטטם, וטטטם. הלו, תרגע. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים. לפני שאתה בא ומספר מורקים של איך שאתה היית צדיק ואיך שאתה היית חסיד, הלו, תיזכר שגם אתה היית עובד עבודה זרה במצרים. גם אתה היית עבד. לא יצאת, לא נולדת רב. לא נולדת יהודי צדיק. נולדת עובד עבודה זרה. נולדת עבד. נולדת עם השטויות. עברת תהליך. יפה, נפלא, מצוין. תבין שגם השני צריך לעבור תהליך. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, והאלף בית של דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. תבין שיש התחלה של גנות. יש התחלה של ילדותיות, שהיא מקבילה בדרך כלל. ועוד רגע נדבר על רבדים יותר עמוקים של זה. כן, בראש ובראשונה מידת הענווה. אל תתנסה על מי שהוא לא כמוך. אל תתנסה על הילד שלך שאיננו מבין את מה שנדמה לך שהוא פשוט ומובן מאליו לכל. אל תרגיש כך. אומר המהרש"א, זה השיעור הראשון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. את סיפור יציאת מצרים אפשר היה לספר אחרת. אבל אם אנחנו מבינים שעיקר מגמת הסיפור היא להעביר את המסר מהאבא לבן, בראש ובראשונה כנות צריכה להיות כאן, יושרה צריכה להיות כאן, ענווה צריכה להיות כאן. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אין שום אסון בזה שהילד ידע שההתחלה הייתה מגונה. לפעמים אנחנו מייפים או מבקשים לייפות את העבר בחושבנו שאם אנחנו נספר את העבר כפי שהוא, אז הילד אולי, אז אני לא כזה גרוע, אז אולי אני עוד אלך עוד קצת יותר עמוק לגנות, שאתה, אבא או אמא שלי, הייתם בה. לא, אל תחשוש. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זו אפשרות ראשונה. באמת היא איננה קשורה ליציאת מצרים, היא קשורה למידת הענווה הנחוצה למי שבא לספר לילדים שלו על יציאת מצרים. כמובן שלא מדובר כאן רק בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אלא מדובר כאן בסיפור ובהעברת כל יסודי האמונה שאדם מעביר לילדיו. מתחיל בגנות, גם אני הייתי עם שאלות. גם אני הייתי עם התלבטויות. גם אני הייתי עובד עבודה זרה. גם אבותינו היו כאלה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני מבקש קצת להאריך בה. האפשרות השנייה מופיעה ביסודה בדברי הריטב"א והבודרם. אני אצטט רק, נעיין רק בפסקה אחת במקור שש. אביי אמר, מהי בגנות? אביי אמר שורה שלישית של מקור שש, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ורבא אמר, עבדים היינו לפרעה במצרים. רבא סבר, כיוון שכל עניין היום הוא יציאת מצרים, אין לנו להזכיר גנות אחר. בשביל מה להזכיר גנות שלא קשורה ליציאת מצרים? כי עם אותו עבדות של מצרים. ואביי סבר, כיוון שבידינו להזכיר גנות ושבח של מצרים, להודיע כמה שבחו של מקום, כי מאשפות ירים אביון. ויש לנו להזכיר גנות, כי אבותינו היו עובדי עבודה זרה, ואין גנות בעולם כזה. אומר אבו דרהם, אנחנו מחפשים את הגנות הכי גדולה שאפשר לספר עליה. למה? כי אנחנו רוצים לספר על השבח הגדול, והשבח הגדול יגדל עוד יותר כאשר הגנות תגדל יותר. כלומר, אנחנו מספרים על הגנות כדי שנדע, וואו, מהגנות הזאת עלינו לשבח עצום. המהר"ל, זה לא נמצא כאן בדף, המהר"ל בפירושו להגדה מחדד את האמירה הזאת ומוסיף עליה נקודה אחת. אין אפשרות להבין טעמה של חירות, טעמה של גאולה, טעמה של אמונה, בלי שאתה מרגיש ומבין את האפשרות האחרת. יש תערוכה, נדמה לי בחולון, שנקראת דיאלוג בחשיכה. לעולם לא יוכל אדם שיש לו אור בעיניים, והוא זוכה לראות אור יום, הוא לא יוכל להבין מה עובר בעולמו של העיוור, אם הוא לא יהיה קצת עיוור, אם הוא לא ילך בחושך, אם הוא לא יהיה באיזושהי מציאות נטולת אור. אני כאן רוצה להוסיף כמה מילים. אבי זכרונו לברכה היה מספר בביתנו את הסיפור הבא, גם בליל הסדר. לפני 40 וכמה שנים, אני מניח שהמבוגרים שבינינו אולי זוכרים את זה, אני לא הייתי אז, אני חושב שלא הייתי אז בחיים, ואולי הייתי תינוק, ביקר בארץ האדמור מסתמר. האדמור מסתמר היה, רבי יואל טייטלבוים, היה ממנהיגי העוינים ביותר של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל. היה תלמיד חכם גדול. הוא ביקר בארץ, וכמקובל, כשאדם בסדר גודל כזה מגיע, אז מתחילות הפגנות, מתחממת הגזרה של יחסי חרדים במדינת ישראל. היו הפגנות מאוד קשות. עמרם בלוי היה ראש הפלג של נטור הקרתא בירושלים, מהמנהיגים היותר בולטים והחריפים של המדינה, והוא הפגין נגד המשטרה, נגד הממשלה, והוא קרא גם קריאות גנאי מאוד קשות. אני לא יודע אם הוא כן קרא את המילה נאצי או לא קרא את המילה נאצי, ככה או ככה. חסידיו קראו את זה. הייתה התעמתות מאוד קשה עם השוטרים, ואמרם לוי וכמה מחסידיו נעצרו. נעצרו, ואחרי כמה ימים שוחררו ממעצר. הרבי מסתמר היה בארץ, בירושלים, ואמרם לוי מבקש להיכנס לדירתו של האדמור מסתמר, להגיד לו שלום. האדמור שואל את השמש, הוא דופק בדלת, האדמור שואל את השמש מי רוצה להיכנס. אמר לו, זה עמרם בלוי. אמר לו, אני אומר את זה ככה ביידיש, לאלה שיבינו, זה לא הרבה מילים כאן, ארויס אשטיקל ציוני, החוצה, חתיכת ציוני שכמוך. אתם מבינים? זה כמו להגיד לאיש כהנה שהוא שייך לשלום עכשיו. זה פחות או יותר העולם ההדמיות. עמרם בלוי ציוני, אני הרי ראש נטור הקרתא. אני הלוחם מספר אחד במדינה הזאת. אני ציוני. אמר לו הרבי מסתמר ככה. זה תשובה, מה זה מבריקה? אמר לו, תשמע, יהודי בפולין, יהודי בהונגריה ויהודי בארצות הברית לעולם לא יעיז להתנגש עם הממשלה והשלטון שלו כמו שאתה עשית כאן בירושלים בהפגנות השבוע. אם אתה עושה את זה, זה רק בגלל סיבה אחת, שבתוך תוכחה אתה אומר, זאת הרי הממשלה שלי, אלה הרי פינונזרה, הם יהודים, הם משלנו, הם אחים שלנו. אם היית מרגיש בגלות, אם היית תואם טעמה של גלות בארץ ישראל, לא היית מפגין כך, לא היית צועק כך. רק אדם שמרגיש שכאן זה מקום אחר, יכול כך להתנהג. בעברית מדוברת, כשאדם רוצה להבין איפה הוא נמצא, כשהוא רוצה להבין טעמה של חירות, ואנחנו, נאמר בגלוי, לא לגמרי מבינים טעמה של חירות. כי לרובנו, מדינת ישראל היא דבר שלתוכו נולדנו. היא דבר שהוא המובן מאליו. אף אחד מאיתנו לא רגיל, רובנו, לא מכיר כל אחד ואחד, לא רגיל למצב שבו הוא הולך במקום והוא צריך לחשוש, המשטרה תהיה בעדי, המשטרה תהיה נגדי, המשטרה תעשה כך, המשטרה תעשה אחרת. אני יודע איפה אני נמצא. אני יודע את המציאות הקשה שלנו. אני יודע שאנחנו שנה וחצי אחרי גירוש היהודים מגוש קטיף. אני יודע את כל זה, תאמינו לי שאני יודע. אני חווה את זה וכואב את זה, ואני יודע על מה אני מדבר. וזה בדיוק הסיבה שאני אומר את זה. שאם אדם, מדוע חז"ל היו צריכים לומר לנו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח? מכיוון שחז"ל גם ידעו שיבוא יום ויבואו יהודים, וכנראה באו הימים האלה כבר לפני 2,000 שנה ו-2,500 שנה, והסתכלו על המלך אחאב, והסתכלו על המלך, אני יודע מי, אחז, או איזה שלמז לאחר שהיה שם, איזה עובד עבודה זרה אחר שהיה שם, פקח בן רמליהו, או איזה פרחח אחר שהיה שם, יבואו יהודים ויגידו, באמת, יצאנו ממצרים, לאן הגענו? הגענו לפקח בן רמליהו, הגענו לאחאב, נו אז מה? החלפנו פרה בחמור, נו, אז יצאנו ממצרים, ומה קיבלנו? קיבלנו את אהוד הראשון, או את אהוד השני, או את אהוד החמישי, החלפנו פרה בחמור, על זה בדיוק אומרת הגמרא, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם לא תתאם, אם לא תבין מהי מצרים, מהי אלילות, מהו הרוע באמת, לא תוכל להבין מהו באמת השבח. כי בשבח תמיד יש מעקשים, בשבח תמיד יש קשיים, בשבח תמיד יהיו המון המון ערפילים שיכולים לגרום לאדם ולומר, אני נמצא באור? אני נמצא, מה פתאום? זה אשליה, זה דמיון. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אדם צריך, וזה בלי קשר בכלל למידת הביקורת שיש ולגיטימית וצריכה להיות, על דברים נוראיים שנעשים בכל התחומים, הדתיים והחברתיים והלאומיים, אין שום קשר ביניהם, בוודאי. בוודאי שצריכים לבקר ולמחות על כל הדברים הנוראיים שממשלה או מלך או אדם או חברה עושים ליהודים, לאלוקים. זה בכלל לא הדיון. הדיון הוא לדעת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לדעת איפה נמצאת הגנות, איפה נמצא השבח. זה לא בא בכלל להחליף ביקורת. זה בא לתת לאדם את הפרופורציות הנכונות, איך מתייחסים אל מציאות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם אדם לא יתחיל בגנות, הוא לא יבין לעולם את השבח. זאת לא רק הדרכה לליל הסדר, זאת הדרכה למציאות כולה. בוא נתנתק לרגע מההיבטים הפוליטיים, נתייחס רק להיבטים המידותיים, המוסריים של מדינת ישראל. הרי מה יותר פשוט מאשר אדם יבוא ויאמר, מה זה, הכל מושחת, הכל רקוב, הכל מהיסוד, לא צריכים להכביר במילים, ודאי לא שבועיים לפני פסח שבו צריכים לשמור גם על ניקיון הפה. הרי אפשר למלא את פינו בכתרוגים וביקורות מכאן עד הודעה חדשה, וכל הביקורות יהיו נכונות, לא שחלילה הן לא יהיו נכונות, כולם יהיו נכונות. אבל אז, כמו שישעיהו אומר, בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, ואז המלאך שם לו משהו על הפה. נכון, אתה בתוך עם טמא שפתיים. זה המתחיל בגנות ומסיים בשבח שלך. זה המגמה, כך אתה תתקן, כך אתה תוכל לעודד אנשים, להרים אותם מהמקום בו הם נמצאים, לקדם אותם הלאה, רק לומר להם שהכל מכוער, והכל נטול תקווה ונטול אור, כי בעצם הכל חושך, כי חושך יחסי ארץ. זה מה שאתה רוצה לומר? אתה רוצה לומר שחזרנו לגנות? אם זה מה שאתה חושב, בבקשה. אבל אם לא, אם אתה חוגג את ליל הסדר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לעולם אדם לא יוכל לחנך עצמו ואת ביתו, להאמין ולקוות ולהתקדם, אם הוא רק ישקע בחושך. אם הוא לא יבין, יש גנות ויש שבח, ונכון שבתוך השבח יש לנו גם בעיות. זה הסבר מספר 2. הסברו של המהר"ל בעיקר. אני רוצה אבל להגיע להסבר שבו אני רוצה להעריך באמת. זה הכל היה רק מבוא. ההסבר שבו אני באמת רוצה להעריך הוא הסברו של הרב קוק בהגדה של פסח על מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שבה אנחנו בונים קומה מאוד מאוד יסודית בתפיסה החינוכית שלנו את החיים. אני רוצה לקחת אותנו לעולם, לרגע, לעולם הילדות של כולנו. ואני מניח שכל אדם ודאי שואל את עצמו, למה בן אדם נולד גדול? קטן, סליחה, היינו רוצים. איל נולד גדול, שור בן יומו קראו שור, איל בן יומו קרוי איל. אבל אדם נולד תינוק, גדל, 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 עד שהוא מגיע לבגרותו. אגב, אומר הרב קוק, כך גם האנושות היא כזאת. האנושות היא ילדותית בתחילתה, היא הולכת ומתבגרת ומתפתחת ומתקדמת, עד שהיא הופכת ליצור בוגר. ואנחנו שואלים את עצמנו, מדוע באמת? כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שכל החיות וכל היצורים האחרים הם בוגרים כמה שעות אחרי שהם נולדים. ואצלנו, בני האדם, יש כל כך, כל כך הרבה שלבים עד שאנחנו מגיעים אל המצב, נקרא לו, האופטימלי. אני רוצה אולי, אמרתי שאני רוצה קצת להאריך בנקודה הזאת, אני רוצה לחלוק איתכם חוויה אישית שאני מניח שהיא לא רק אישית שלי. הפעם הראשונה שהילד שלי שמע על המילה רצח, לא הייתה בסרט, לא הייתה באיזה ספר מתח של גרישם או של מישהו אחר. הפעם הראשונה שהוא נתקל במילה להרוג הייתה איפה? קין והבל. הוא קרא את זה בתורה שלנו, בתורתנו הקדושה. הפעם הראשונה שהוא שמע את המילה לשקר, או שהוא הבין שמישהו משקר מישהו, היה כשהוא שמע עוד לפני יעקב, הרבה הרבה לפני יעקב. איפה האבל? השומר הכי אנוכי. השומר הכי אנוכי. שמה הוא שמע שאפשר לתחמן. השומר הכי אנוכי. הפעם הראשונה שהוא שמע שאפשר לחמוק מאחריות ואפשר להיות כפוי טובה, האישה אשר נתת עימדי. והפעם הראשונה שעלה בדעתו הרעיון שאח יכול למכור אח שלו, היה אצלנו. כשהוא קרא איך שאחים מוכרים את יוסף. וכל מי שקורא את ספרי התורה שלנו, תורתנו הקדושה, מבראשית עד סוף דברי הימים, יודע דבר אחד, שכל מה שיש שם, אפשר לסכם את כל ספרי המלכים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ודברי הנבואה, אפשר לסכם אותם כך. אבותינו שם, הרבה הרבה אחרי הר סיני, היו עובדי עבודה זרה, והרבה, ב', כנראה גם בתחום החברתי זה לא היה משהו להתפאר בו. עיין ערך, מה שכל הנביאים מדברים על המצבים המקולקלים, גנוב, רצוח, נעוף, הנבואה בספר הושע, אבל זה רק נבואה אחת, אפשר לתת 1,000 נבואות כזה. וזה עוד הנבואות שנכתבו לדורות. אני רק מנסה לחשוב איזה נבואות לא נכתבו לדורות, ושערותיי סומרות. נשאל השואל, רגע, רגע, אלה אבותינו הקדושים? אלה אבותינו הקדושים? שאנחנו כל כך מתפארים בהם. דור דעה אנחנו קוראים לדור המדבר. איך יכול להיות? מה זאת עשה אלוקים לנו? איך יכול להיות שאנושות במשך אלפי שנים, אנושות, כלל האנושות, על זה לא מדברים בכלל, ובתוכם עם ישראל, העם הנבחר, העם שקיבל תורה בהר סיני, תראה איך שהעם הזה מתנהג, במשך מאות ואלפי שנים. עכשיו, אני יודע שיש בחירה חופשית. אבל אני גם יודע שהיום גם יש בחירה חופשית, ואף אחד מאיתנו לא הולך לעבוד עבודה זרה. אז נכון, שחטו את יצר הרע לעבודה זרה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא שחט אותו לפני כן? אפשר היה לשחוט אותו, אפשר היה לשחוט את יצר הרע לעבודה זרה, מהרגע שהוא נולד. אם אתה רואה שבסוף שחטו אותו, אז למה לחכות 2500 שנה של סבל, תשחט אותו מהרגע הראשון? למה לעשות את זה? זאת לא שאלה רק על עבודה זרה. זאת שאלה על המון תופעות שאנחנו פוגשים בחיים. תופעות רוחניות, חילוניות בעולם. חילוניות כמושג קיים 200 שנה, 250 שנה. למה? מה זאת עשה אלוקים לנו? נכון שיש בחירה חופשית, אבל גם לפני 1,000 שנה הייתה בחירה חופשית ולא הייתה חילוניות בעולם. אומר הרב קוק, דע לך שכשאתה בא לקרוא את ההגדה של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, תבין שלא מדובר כאן רק בשיעור בענווה, אם כי שיעור בענווה זה תמיד דבר טוב, ולא מדובר כאן רק בשיעור להבין כמה גדול השבח, אם כי גם זה ודאי דבר נכון, יש כאן שיעור הרבה יותר עמוק. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, תבין שאין כזה דבר בעולמנו שהשבח איננו מורכב ואיננו בנוי על גבי הגנות. אין בריאה כזאת. אין אדם שנולד בן 30. אדם נולד בן יום. וכשהוא נולד בן יום, יש לו את יתרונות וחוויות הילדות שבונות בו דברים אמיתיים. לילדות אין אפשרות לוותר עליה, יקרה מפז, וחלילה הילד שלא עשה מה שצריך לעשות בילדותו, אנחנו נאמר יש לו ילדות עשוקה, אנחנו נראה את זה אחר כך בבגרותו, אבל אם אנחנו נראה בחור בן 40 שמתנהג כמו ילד בן 3, אנחנו נאמר וואלה, יש כאן בעיה. במילים אחרות, לילדות יש משקל בבניית הקומה של האדם. בתובנות של הילדות, בתמימות של הילדות, בפשטות של הילדות, בכך שהאדם באמת חי באופן מסוים ותופס את המציאות. אני רוצה לספר לכם סיפור, קוריוז. בתמימותי, הייתי צריך לעשות איזושהי פעולה באיזשהו בנק, באיזשהו בנק. בתמימותי שלחתי את אחת מבנותיי לעשות את הפעולה עבורי. יש שם מספרים, הרבה מספרים. לקחתי מספר, עוד איזה 100 מספרים, חיכו שם, אמרתי לה, צאי, תסתובבי, תחזרי בעוד חצי שעה שם. מגיעה שעה אחר כך, אני הלכתי למקום שהלכתי, והיא הולכת שם לתוך הבנק, מגיעה לזה, ומישהו אומר לה, אבל לא היית כאן כל הזמן, אמרתי לו, נכון, לא הייתי, אבל יש את המספר, לקחתי מספר לפני כן, לא, את משקרת. את משקרת, הנה המספר, עם התאריך, לא, את משקרת. ביתי מתלפנת אליי, כולה בוכייה. למה את בוכה? ממעטת מאוד לבכות. מישהו אמר לי שאני משקרת. הוא לא מאמין לי. אני אמרתי לפני, השם ישמור, הילד הזה עוד מעט יצא לחיים, כל העולם יחשוב שהוא משקר על ימין ועל שמאל כל הזמן. והבן אדם בוכה כשאומרים לו שהוא משקר. כלומר, כשחושדים בו שהוא לא אומר אמת. איזה זוך, איזו תמימות. אבל כשאדם קצת יותר מתחשל במלחמת ההישרדות שלנו בחיים, הוא מבין שהוא צריך לעבור את זה כל הזמן. האם אני רוצה שילדה תגדל מגיל אפס, שהיא תחשוד שכל אחד שומר משהו משקר? חס וחלילה. אדם שלא תהיה בו תמימות כזאת, יובד את כל היופי, את כל החן, את כל העמוק שבחיים. האם אני רוצה שהילדה הזאת תגיע לגיל 80, וכל מה שמישהו יאמר לה, היא תאמין שזה תמיד 100% נכון? פתי מאמין לכל דבר. גם את זה אני לא רוצה, גם את זה אני לא רוצה. מה אני באמת רוצה? אני באמת רוצה שאדם ייקח איתו מהילדות את הדברים הנכונים שיש בה, איזה שהם יסודות, אבל על גבי היסודות האלה צריכים לבנות גם יסודות נוספים. שכליים יותר, אמפיריים יותר, שבנויים על מה שצברנו בחיים. ילד קטן, איך הוא מבין מה זה אלוקים? סבא זקן, עם זקן לבן, שנמצא בשמיים, כמו איזה סנטה קלאוס כזה, שמחלק מתנה. זה מה שהוא מבין? הוא יכול להבין משהו אחר? לא. אם אני אתחיל להגיד לביתי בת השלוש, אלוקים הוא לא גוף, הוא לא דמות הגוף, הוא לא משהו שדומה לדומה לדמות הגוף, היא תחשוב שהוא דובי לא לא. הוא לא ולא 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 ולא. אז מה? אני לא יכול לדבר עם לא לא. אני לא יכול לאהוב לא לא. אני לא יכול לשפוך את ליבי, את נפשי, להתפלל אל לא לא. חייבת להיווצר איזושהי מציאות דמיונית שממנה אני בונה, ממנה אני פותח את דרכי, ולאט לאט המציאות הזאת תלך ותתבשל עד שהיא תפוך לאיזושהי תובנה עמוקה יותר. אבל אי אפשר לוותר על זה. אבל יש מחיר לילדות הזאת. לילדות הזאת שהילד מתפלל לאלוקים בכזאת תמימות. וכשאנחנו נמצאים במסיבות סידור ורואים איך ילדים רוצים את הסידור ובאיזה חשק הם שרים את התפילה ורוצים להתפלל, אומרים להם תתפללו על סבא או על סבתא או על איזה מישהו, איך הם עושים את זה בהתלהבות? יש מחיר לדבר הזה. המחיר הוא עבודה זרה. המחיר הוא עבודה זרה. לא אצל הילד בדווקא. אבל המחיר האנושי של כלל האנושות הוא עבודה זרה. אם אתה רוצה לקחת אנושות קטנה, שאין לה תובנות, אין לה מדע, אין לה יכולת של כלום, ואתה רוצה להוביל אותה לכך שהיא אכן תרגיש תאהב אלוקים, היא תדמה אותו. היא תעשה אותו לפסלים, היא תעשה אותו לכל מיני דברים. דברים נוראיים. שלא, שאף אחד לא יחשוב כאן שאני נותן מינימום מילימטר של לגיטימציה לעבודה זרה. אבל זה המחיר בפרספקטיבה של ילדות. אם אתה רוצה להגיע לאמונה, לא לאמונה אינטלקטואלית בלבד לאיזושהי ידיעה שכלית, אלא לאמונה של צמאה נפשי לכל חי, שאתה תחוש שבאמת אלוקים הוא משהו שמדבר אליך ושאתה מדבר איתו, אתה צריך לעבור איזשהו תהליך. האנושות צריכה לעבור איזשהו תהליך. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כי אי אפשר להגיע להר סיני, באמת, אם לא היינו עובדי עבודה זרה. המתחיל בגנות, הוא לא לספר חלילה בגנותם של אבותינו, כמו ששאלנו בהתחלה. זה כמו להגיד, הייתי ילד. נו, מישהו מאיתנו לא היה ילד? היינו כולנו ילדים. וטוב שהיינו ילדים. הגנות שלנו לא באה לומר, אוי, אני רוצה לספר כמה רע הייתי, אומר הרב קוק. הגנות מתחיל בגנות מבקש לומר לכולנו שכאשר אתה רואה תהליכים, תבין שתמיד תהליכים גדולים מתחילים בדברים נמוכים. שגם להם יש קומה שבונה משהו בנפשו של אדם. אם אנחנו רוצים להיות בני חורין, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה לא בא להראות רק את גודל השבח שהוציא אותנו הקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים לצאת לחירות, אבל עבדים היינו לפרעה במצרים. כל אחד מאיתנו יודע שהוא בוחר בחירות. אבל כל אחד מאיתנו יודע שהוא גדל בבית שהיו בו גבולות, כאלה ואחרים. אי אפשר באמת לצאת לחירות אם האדם לא יהיה בו איזשהו מינימום בסיס גם של שיעבוד. אם אדם יחשוב שחירות היא נטולת גבולות לגמרי, הוא באמת לא יצא לחירות. סופו להפוך המשועבד הגדול ביותר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מכיוון שהגנות קומה, בונה קומה בשבח. אי אפשר לדלג על שלבים. ומכאן המסר החינוכי לנו. אנחנו הרבה פעמים מצפים שכשאנחנו נגיד משהו לילדים, כשהם לא נמצאים בשפה שמסוגלת לקלוט את זה, אנחנו מדברים לריק. לך דבר עם ילד בן שלוש בשפה של ערכים. הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין את המילה שאתה מדבר אליה. תן לשני, זה לא יפה שאתה לא נותן לשני. למה לא יפה? באמת, למה אני צריך לעשות? טוב, אני אתחיל עכשיו להתפלסף איתו מוסרית. למה ראוי לתת לאורח משהו שהוא שלו. לא, הוא לא מבין. הוא גם לא בגיל שבשל להבין. אפשר לספר סיפור לילד, יום לפני כן, יום אחרי כן. אפשר לספר סיפור שבו הוא יראה מתנועות הגוף שלנו, שבו הוא יראה מהצלילים של הסיפור שאנחנו מספרים, כמה יפה התנהג מישהו, כמה יפה הוא התנהג שהוא נתן איזה חפץ שהוא מאוד אהב, נתן לחברו. כולנו רוצים להתנהג כמו אותו מישהו. לא אינטלקטואלי, לא שכלי, אלא דמיוני. כי זה מה שהילד מבין. אי אפשר לדלג על שלבים. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא בכדי אומרת לנו המשנה בין 5 למקרא, ובין 10 למשנה, ובין 15 לתלמוד. למה אי אפשר הכל מההתחלה? אי אפשר להכל מההתחלה, לא שהמקרא הוא חליל הגנות, אלא אומר הרב קוק שם מפירושו לפרקי אבות, שכל לימוד אצלנו אמור להיות מותאם לשלב שבו האדם נמצא. מתחיל בגנות צריך לדעת, לעולם אדם מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה לא רק סיפור היסטוריה של עם ישראל, זה לא רק סיפור ענווה, זה סיפור איך בונים עולם, איך מחנכים מציאות חדשה מתוך מודעות והכרה בכך שיש גנות שמתוכה צומח השבח. כך גם כשאנחנו נתייחס לכל תהליך חברתי, היסטורי, כמו חילוניות למשל. הקדוש ברוך הוא ברא חילוניות בעולם, לא יודע למה. אבל ברור לי שהוא ברא אותה בגלל או כדי שאנחנו נבין שצריכה להיבנות קומה חדשה מתוך הגנות הזאת. זה לא דבר טוב להיות אדם לא שומר תורה ומצוות. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו מה טוב ומה רע. טוב לשמור מצוות, רע לא לשמור מצוות. זאת לא שאלה. זה מגונה לא לשמור מצוות. להגיד על מישהו שהוא לא שומר מצוות זה לשון הרע. זה לספר בגנותו. אבל מתחיל בגנות ומסיים בשבח, פירושו של דבר להבין שגם לגנות הזאת יש תפקיד. שהגנות הזאת נועדה לבנות משהו בתוכנו. גם לשאלות הקשות ביותר שיש לילד בליל הסדר, לשאלות האפיקורסיות שלו במרכאות כפולות, יש להם תפקיד. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אי אפשר להגיע אל השבח בלי הגנות שבונה את השבח. גם הרבה שנים אחרי שכבר נהיה עמוק בשבח, הגנות הזאת תלווה אותנו. היא לא רק משהו שהיה טריגר בעבר, הוא משהו שבנה בנו איזשהו יסוד. כמו שעבודה זרה בנתה בנו יסוד של רצון להתחבר לאלוקים, רצון לעבוד אותו, רצון להתקשר אליו, ולא רק לדעת ידיעה שכלית. כמו שהעבדות בנתה בנו את היסודות של עבודת השם, דהיינו שאני יודע ששלח עמי, זה לא לחירות אלא שלח עמי ויעבדוני, כמו שהעבדות בנתה בנו את היסוד של להיות מחויב למשהו, והיא הבסיס לחירות, כך בעצם כל החיים שלנו. הגנות שבתוכם היא בעצם הבסיס לחירות שתבוא אחריה. זה לא בכדי שהתורה אומרת, וזה אני מסיים, וגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. הרכוש הגדול זה לא רק כסף וזהב. הרכוש הגדול הוא העבדות שהייתה איתם במצרים, העבודה זרה שהייתה איתה במצרים, זה חלק מהרכוש שאיתו הם יצאו. מתחילה עובדי עבודה זרה. עבדים היינו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. פסח כשר ושמח.
אנו מודים שוב לרב דוד סתיו. בבקשה, אנחנו רוצים לתת מתנה. כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, אני מבקש למלא את השאלונים. אפשר להשאיר אותם על השולחנות, אנחנו נאסוף אותם.